בסדר? פרק ד' פסוק ל'. אוח, אתה אדוני אלו נלך העולם שהכל נהיה ברור. ובכן, מה אומר לנו הכתוב? בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, איזה דברים? מה שהוא התחיל מפסוק, מה שהתחיל בו מפסוק כ"ה, נכון? מה כתוב פסוק כ"ה? כידו לי בני ובני בני ושנתם בארץ, השחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו, העיד אותי בכם היום תשם את הארץ, כי אבותו בדון מהר מעל הארץ אשר אתם אומרים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי ישמת תשמדון והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם, אצבע אבן, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יחילון ולא יריחון. וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אם כן, כל התהליך של הגלות, ובקשת האלוה מתוך הגלות, כל זה מה שמתואר בפסוק כ"ה עד פסוק כ"ט. אמת? בצר לך ומצאו לך כל הדברים האלה, מתי? באחרית הימים? זה צריך להיות באחרית הימים. זה צריך להיות בזמן הגלות. אחרית הימים, אדרבה, זה הזמן שבו כבר אתה לא נפוץ, אתה כבר לא מגורש מן הארץ, שכבר אתה חוזר לנורמליות. וכאן כתוב, בצר לך ומצאו לך כל הדברים האלה, באחרית הימים. סימן שגם באחרית הימים יש גירוש. שגם באחרית הימים יש גירוש. כלומר, יש תהליך פנימי במהלך הגאולה, שבו יש גם כמין גלות. זה לא שחוזרים חלילה לגלות, אבל הומצאו לך כל הדברים האלה גם באחרית הימים. מה הסיבה? בשביל מה כל זה? בשביל מה שבאחרית הימים יהיו כל הדברים האלה? אגב, זה האור החיים אומר את זה. שגם בזמן הגלות יש, גם בזמן הגאולה, יש איזה מין תהליך של גלות. בשביל סוף הפסוק, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. כלומר, יש תהליך של תשובה שאיננו מושלם בלי המשבר הפנימי בתוך הגאולה. זה דבר תמוה. צריך להסביר אותו קצת, נכון? טוב, אז כאן אנחנו נעשה דבר שהוא, הייתי אומר, חריג לעומת הרגלנו. אנחנו נקפוץ לרגע לפרק למד. אנחנו לא רגילים, אנחנו הולכים פסוק, פסוק. אבל מאחר וזה פסוק למד, אז אנחנו גם בודקים בפרק למד. כלומר, יש איזה מין קישור אסוציאטיבי שמאפשר את זה. תסתכלו לרגע אחד בפרק למד. פרק למד פסוק א', והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האלה לבבך בכל הגויים אשר הליכך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. אם כן, התשובה הראשונה, תהיה תשובה ראשונה. פסוק, באותו פרק למד, פסוק ח', ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו. פסוק י', כי תשמע בכל השם אלוהיך לשמוע מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אם כן, פרק למד, שהוא מה שנקרא 10 פסוקים של פרשת התשובה, הפרק הזה מדבר על 3 פעמים לחזור בתשובה, באחרית הימים. פעם ראשונה בפסוק ב' ושבת עד השם אלוהיך, פעם שנייה בפסוק ח' ואתה תשוב ושמעת בכל השם, פעם שלישית, כי תשוב אל השם אלוהיך. מה ההבדל בין 3 התשובות? התשובה הראשונה זה דבר קלאסי, אפשר גם להוכיח את זה מהפסוקים עצמם, וגם המפרשים, חלקם אמרו את זה. הכוונה לשוב לארץ ישראל. זה תהליך התשובה הראשון. צריך לחזור בתשובה. לאן? לחזור בתשובה אל ארץ ישראל. פסוק ח' מדבר שאחרי השיבה, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת, יש חזרה בתשובה דתית. יש אנשים שמתחילים לקיים מצוות. מזה אתה למד, אגב, שהשיבת ציון נעשתה על ידי אנשים שלא מקיימים מצוות. נכון? כי אחר כך אתה קשוב ושמעת בכל השם ועשית כל מצוותיו. אם כן, יש תהליך במהלך הגאולה, אחרי שקמה המדינה, יש מכון מאיר וכו', חוזרים לקיים מצוות. אבל יש בעיה, זה לא בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו תסתכלו שוב בפרק למד, אני עדיין בפרק למד. כתוב כך, כי תשמע בכל השם אלוהיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. חסר בכל לב ובכל נפש. כלומר, התשובה איננה שלמה. וזאת למה? מה לא שלם בתשובה? לכאורה, הנה, יש מקיימים מצוות. אבל יש פילוג פנימי בעם. אלה אינם מכירים בערך של אלה. אלה רואים ערך בקיום המצוות, ואלה רואים ערך בדברים אחרים. ואז הם אינם מצליחים לבנות חברה הומוגנית. ואז כדי להגיע לשלב השלישי, אני חוזר כאן לפרק ד' פסוק למד, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. כלומר, בעקבות התהליך הזה, יתרחשו שינויים פנימיים בתוך האומה, שיביאו לתשובה שלמה. עד כאן מובן? כן. אגב, התשובה השלישית איננה של קיום מצוות, אלא לשמוע בכל. לשמוע בכל השם. התשובה השלישית. לא כתוב, ועשית כל מצוותיו. זה כבר קרה בתשובה השנייה. אז כאן, בפרק ד' פסוק למד, יש תיאור של התשובה השלישית המתוארת בפרק למד, פסוק י'. מובן? כן, מה רצית? מה? בפרק פסוק י'. נכון. אבל לא כתוב ועשית. ועשית זה כתוב בפסוק ח'. הבנת? לא, 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 סליחה, סליחה. אני רואה שיש פה דבר, צריך להסביר. יש בתשובה ג' בחינות. יש לשמוע בכל השם. זה דבר אחד. ולפעמים לשמוע בכל השם, יש לזה תוצאה של קיום מצוות. אבל בקיום המצוות יש לך שני ענפים, או לשמור או לעשות. עכשיו, בפרק למד, אני רואה שאתה לא עזבת אותו עדיין, יפה מאוד. בפרק למד אתה רואה שהתשובה הראשונה בפסוק ב' בכלל לא מזכירה מצוות. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. ושם הכוונה לשוב לארץ ישראל בגלל כל השם שקורא לך לשוב לציון. פסוק ח' הוא מדבר על זה שבעקבות זה שאתה שומע את הכל, אתה גם רוצה לקיים את כל מצוותיו. פסוק י' אומר שאתה שומע את הכל, ואז ושמרת לשמור, שזה לא לעבור עבירה, זה לא משהו חיובי, זה על דרך השלילה, אבל המטרה היא, בכל לבבך ובכל נפשך. בכל לבבך ובכל נפשך זה ביטוי שנאמר על האהבה, ואהבת את השם אלוהיך. בסדר? אז יש חסרון אהבה. אבל כי
תשמע זה כבר מצווה. מצווה לשמוע את דברי חכמים. אבל כי תשמע בכל השם אלוהיך.
מה זה לשמוע בכל השם אלוהיך?
לשמוע לקיים כל מה שהוא מבקש.
לשמוע זה הכוונה לקיים?
כן, כן. כל אשר ירוך.
יש לי קושיה עליך. יש לי קושיה עליך. אתה אומר שלשמוע זה לקיים מצוות. כן. אז אם ככה, פרק למד פסוק ח' לא מובן. ואתה תשוב ושמעת בכל השם, ועשית כל מצוותיו. סימן שזה שני דברים. מה זה לשמוע בכל השם? הכוונה להתנבא.
כל
אשר
מצווה לשמוע
דברי חכמים. סליחה, אתה אומר מצווה לשמוע דברי חכמים והבאת לי פסוק ככל אשר יורוך, נכון? אבל יש בעיה אחת, שאתה ישמעת את השתי מילים בפסוק ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. אז קודם כל צריך לשמוע, אחרי זה לשמור ולעשות. זה שלושה דברים שונים: שמיעה, שמירה, עשייה. עכשיו, לשמוע, אתה שואל אותי, מה זה לשמוע? לשמוע זה להתנבא. עכשיו, יש נבואה מפורשת, יש שש נביאים, ויש שמיעה, נבואה כזאת של הכלל. למשל, לשוב לציון, עם ישראל שמע את דבר השם שאמר לו לשוב. הוא שמע את הכל. זה הרבה יותר ממצווה. כאילו הקדוש ברוך הוא קרא לנו, אמר, אני בודד, בואו. אני מחכה לכם. ענת? מה? טוב, הלאה. עכשיו, אני רק רוצה אולי, כדי להעביר את הדברים עוד יותר, נא להסתכל בפרק למד א'. אני יודע, זה ממש חריג. ממש אנחנו לא... לא, ב... לא מרגיעים. טוב.
הרפורמה יש דברים שליליים.
מה?
הרפורמה יש גם דברים
שליליים. אתה יודע שברפורמה יש גם דברים שליליים. טוב. פרק למד א' בפסוק נו איפה זה? פסוק ט' זין ויאמר השם אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ אשר הוא בשמה בקרבו, ועזבני ואפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים. והסתרתי פני מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. כלומר, זה קלאסי, כן? הם לא יהיו בסדר, הם יסבלו. המשך הפסוק, ואמר ביום ההוא. מי יאמר ביום ההוא? עם ישראל. הלא, על כן אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. אז מה, איך קוראים לאמירה כזאת? תשובה, נכון? ואמר ביום ההוא, הלא, על כן אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. אז מה צריכה להיות התגובה אחרי תשובה? יהיה בסדר, נכון? מה כתוב? ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא. על כל הרע אשר עשה כי פני לאלוהים אחרים. מה זה? התחילו לעשות תשובה, ועוד פעם אסתר פני. אסתר, אסתיר פני. מסביר הרמב"ן. רמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שהכתוב בא לדבר על זה שיהיה הסתר פני הגאולה. כלומר, במהלך הגאולה, יסתרו פני הגאולה. ולמה יסתרו פני הגאולה? בגלל שהתשובה הראשונה תהיה תשובה, אבל בלי וידוי, וכדי שגם יבוא הוידוי, יהיה עוד הסתר פנים. תמוה מאוד. מה הוא רוצה לומר? דור שעושה תשובה ולא רוצה להתוודות, איפה מצאנו דבר כזה? אם כבר אתה עושה תשובה, אתה גם עושה וידוי. עד כדי כך שזה הופך להיות תופעה כזאת ציבורית, תופעה קולקטיבית, כולם עשו תשובה, או רבים עשו תשובה, אבל אין וידוי, אז צריך עוד הסתר פנים כדי שיהיה וידוי. לא מובן. למה שאדם עושה תשובה בלי וידוי? צריך להבין מה זה וידוי. וידוי זה פחד מהעונש. וידוי זה ההפך. אבל עשיתי את כל התשובה. אז מה רע בוידוי? הוידוי הרי הוא חלק מהתשובה. בלי וידוי התשובה איננה מושלמת. אז למה שאדם יעשה תשובה ולא יעשה וידוי? פשוט מאוד. מהו הוידוי? כתוב ברמב"ם, הלכות תשובה. כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בשוגג, בין במזיד, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני השם. שנאמר איש או אישה. זאת אומרת, יש בוידוי מעמד שהוא יותר קשה מהתשובה, זה לעמוד לפני השם. עכשיו, כדי לעמוד לפני השם, אני צריך להיות מודע לקיומו, או שיש אפשרות לעמוד לפניו. עכשיו אנחנו מבינים, דור שלם עושה תשובה. מה זה עושה תשובה? חוזר לארץ. אין לך תשובה גדולה מזו, זאת התשובה הגדולה בהיסטוריה, ששבו במיליוניהם לארץ ישראל. אבל לא לפני השם. כי זה אתאיסטי לפעמים, כי זה חילוני, כי זה אנטי דתי, יש כל מיני דברים. יש תשובה, וזה לא לפני השם. ולכן יש משברים, והמשברים יביאו אסתר אסתיר פניי, ואז ישובו, כלומר, הסתר פני הגאולה. וייתכן שאותו חלק המוביל את תהליך הגאולה, כיוון שהוא איננו עומד לפני השם, רואה איום באלה שמדברים על לעמוד לפני השם, הוא מגרש אותם. עד אשר, מאסתר, אסתיר פניי, חשבים בתשובה שלמה, בכל ואף חוף נפשך. כך שפה הכתובים משלימים זה את זה. פרק ד' פסוק ל', זקוק להבנתו לפסוקים ב', ח' וי' שבפרק ל', ולפרק ל' א', פסוק לא זוכר. ת' ז', י' ז' ומשהו כזה. בסדר? עכשיו הדברים יותר ברורים. עכשיו, כדי להבין את זה עוד יותר, אנחנו נעשה חריגה נוספת. נסתכל בספר ירמיהו. זה כבר למעלה מכל. כן, זה חריגה. ירמיהו. מי שרוצה שיקח תנ"ך, יש תנ"כים, יש כמה ספרי תנ"ך שם. אתה יכול... טוב, אני אקום בשבילך, זה בסדר. אני רואה שזה קשה לך. ירמיהו פסוק למד, פרק למד. אתם רואים, יש איזה מין חוקיות. אנחנו רואים מלמד ללמד ללמד. ירמיהו פרק למד, הדבר אשר היה אל ירמיהו מת השם למור. כה אמר השם אלוהי ישראל למור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. כלומר, כאן נצטווה ירמיהו לכתוב את ספר ירמיהו. כן? לכן הוא היה מדבר, אבל עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך גם לכתוב את זה. כי הנה ימים באים נאום השם, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם. מתי זה קרה? בתשח. הנביא פה מדבר שיבוא יום ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם. והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. מתי זה קרה? במלחמת ששת הימים. מה? האם זה גם גאולה שנייה? זה יכול היה להיות בגאולה שנייה, שרק שזה יתפקשש. כמפורסם בספר הכוזרי מאמר שני, שמדבר על זה בהרחבה. וגם זה גמרא מפורשת, גם בברכות, גם בסנהדרין, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביאה שנייה כביאה ראשונה, אלא שגרם החטא, רש"י, איזה חטא שנשארו בגלות. כן? ויעיין נא בשיר השירים רבה, על הפסוקים חומה היא נבנה עליה עתירת כסף, מה שנאמר שם. ועוד, ועוד. כן. גם רבי חיזאי קרסקס בספר אור השם מסביר שגאולת בית שני זה לא זה. כזה. וגם בלמהלך הידיעות בישראל. טוב, אז נמשיך. אז אם כן, ירמיהו מדבר על דברים שדורנו חווה אותם. ואלה הדברים אשר... עכשיו, יש פה שאלה. אם אני קורא כזה פרק ואני רואה חוזרים לארץ, כובשים את הארץ, מה אני מצפה לראות בעוד פסוק? שיהיה עוד יותר טוב, נכון? לא, מצוות, לא, שיהיה עוד יותר טוב, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא מתחיל גאולה, זה מתחיל לעלות, לעלות. עוד יותר טוב, נכון? מה? אתה אומר עכשיו שלמדנו את ספר דברים, אז אנחנו כבר יודעים לצפות לפסוקים מסוג אחר. נכון, הנה. ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל ואל יהודה, כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. כלומר, מישהו הבטיח שיש שלום, ואין שלום. שאלו נא וראו, אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? על מה נאמר הפסוק הזה? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהפסוק הזה נאמר כשהקדוש ברוך הוא יעמוד בפני התלבטות. מה תהיה התלבטות? הללו מעשה ידיי, והללו מעשה ידיי, מדוע האבד את אלו מפני אלו? רשי, והגמרא שם מסבירה, למה הכוונה אלו מפני אלו? אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשה, זה מה שאומרים בני אדם, רהית ונפיל תורה ואזיל ושדה לסוסיה באוריה, רץ ונפל השור, והלך והעמיד סוס באבוסו. מפרש רשי, שיש לבעל הבית שור. למה משמש שור? לחרוש. יפה. כדי שהשור יוכל לחרוש, הוא צריך גם לאכול. נותנים לו אוכל באבוס. אבל השור רץ ונפל. שור זה הכוח של יוסף, זה הכוח הלאומי. אז נשברה הרגל של השור, הוא נופל, הוא כבר לא יכול לחרוש. אי אפשר גם שהוא יעמוד לאכול באבוס, הוא לא יכול לעמוד, מסכן. אז הוא אוכל בצד כזה. בינתיים, איך חורשים את השדה? מביאים את הסוס. סוס הוא לא כל כך רגיל, אבל הוא חורש את השדה. מה הוא קורה? הוא גם אוכל באבוס של השור. ואז מגיע הזמן, אחרי כמה ימים, כך אומר רשי, שהשור מתרפא, הוא צריך עכשיו לחזור לאבוס. אבל לא נעים. הסוס בינתיים אוכל באבוס של השור, והוא כבר אוהב את המקום, הוא מרגיש קשור למקום, הוא מרגיש שזה שלו. ואומרים לו, תשמע, אבל השור חזר, אתה צריך לצאת. קשה לו לבעל הבית להוציא את סוסו מפני השור אחרי שהעמידו שם. כך הקדוש ברוך הוא, רשי מוסיף, כן? רשי ברור עד הסוף. כיוון שראה מפלתם של ישראל נתן גדולתו לאומות העולם. וכשישראל חוזרים בתשובה ונגאלים, קשה לו להוציא את אומות העולם מפני ישראל. זאת אומרת, במהלך התהליך של הגאולה יש התמודדות מוסרית שיש קושי לקדוש ברוך הוא לעמוד בה, וזה גורם לכל מיני בעיות, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. הנה, זה מה שכתוב כאן, כן? ירמיהו מדבר יפה, ברור, כן? כלל גדול, כדי לדעת מה הנביאים אומרים צריך לקרוא את דברי הנביאים. בואו נקרא עוד פעם. כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. שאלו נא וראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון. הוי, כי גדול היום ההוא, מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב. כן, הביטוי המפורסם זה פה. וממנה יבשע. איך? לא כתוב. אז אנחנו צריכים להפעיל עכשיו מחשבה, כי היא להיות יצירתיים, כי אנחנו לא יודעים. אם הנביא אומר לנו איך נבשע, יהיה בסדר, אבל לא כתוב. והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, אשבור עולו מעל צוואריך. אגב, יש לנו פתרונות, כן? לא פה, זה כתוב במקומות אחרים, מה הפתרון. אבל בואו בינתיים נתקדם. והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, אשבור עולו מעל צוואריך. מי זה עולו? מישהו ייתן עול עלינו בזמן הגאולה? מישהו יכול לתת עול בזמן הגאולה על עם ישראל? אז כנראה שכן, כן? ביום ההוא, אשבור עולו מעל צוואריך, ומוסרותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים, ועבדו את השם אלוהיהם, ודוד מלכם אשר הקים להם. זאת אומרת, יהיה גם שינוי במבנה השלטוני. משהו ישתנה, במשטר. נכון? מישהו כותב כאן, שבות שווה תשח. יפה, טוב. ואתה, אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל. כי הנני מושיעך מרחוק, וזרעך מארץ שיב ים, ושב יעקב ושקד ושנן ואין מחריד. כי איתך, עכשיו, יש בפסוק י' א' בירמיהו, כי איתך, יש פה משהו שצריך בירור. כי איתך אני נאום השם להושיעך, כי אעשה חלה. בכל הגויים אשר אפיצותיך שם, אך אותך לא אעשה חלה. ויסרתיך למשפט, ונקה לא אנקהך. פה נרמז משהו נוסף. שהקדוש ברוך הוא אומר, תהיה כליה אצל הגויים, אבל עליך לא תהיה כליה. למה שלא תהיה כליה? מה מציל אותנו מן הכליה? אז זה כתוב במפורש בספר ויקרא. ראינו בשני מקומות, הכתוב אומר, לא תחלה פאת שדך. נכון? לא תחלה פאת שדך, ולקט כצירך לא תלקט, לעני ולגר, תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. אומרים חז"ל, מה זה לא תחלה פאת שדך? כיוון שאתה מניח פאה, אז הקדוש ברוך הוא לא יחלה אותך. כלומר, הפסוק בירמיהו, מקורו במצוות פאה שבספר ויקרא, בשני מקומות. אני לא אחלה אותך, כי אתה מניח פאה. מעניין. מה זה להניח פאה? שאתה לא משתלט על כל מה ששייך לך. כלומר, יש לך שטח, אבל אתה החלטת שיש פאה שאתה לא לוקח. בסדר? אז אם אתה מעביר את זה לתחום של כלל ישראל, עם ישראל יש לו ארץ, אבל הוא מניח פאה. הוא הניח פאה. עכשיו, איפה כתוב הפסוק הזה, לא תחלה פאת שדך? באיזה פרשה? בפרשת אמור, באמצע המועדים. בין שבועות לראש השנה. יש לך פסח בשבועות, אחר כך ראש השנה יום הכיפור עם סוכות, באמצע לא תחלה פאת שדך. כלומר, בתקופה שבין שבועות לראש השנה, יש סכנה שעם ישראל יניח פאה. מצד אחד זה דבר נורא שהוא מניח פאה. מצד שני זה סימן לנצחיות שלו. מדוע? כי עם ישראל חושש, כך אומר המהר"ל, מהתאחדות מלאה עם העולם הזה. כי אז אם הוא מתאחד לגמרי עם העולם הזה הוא כמו עשיו, ועשיו יורש עולם הזה אבל לא יורש עולם הבא. אם אתה מניח פאה, אז אתה מראה שאתה שייך גם לעולם אחר, שאתה לא לגמרי מאוחד עם העולם הזה, אם כן זה סממן מובהק לשייכות לעולם הבא. אז זה נגיד השורש בקודש של הסטייה השמאלנית. אבל צריך להבין שהסטייה השמאלנית איננה רשעות, מקורה באיזשהו חשש מהתאחדות יתרה עם העולם הזה. אז היא צריכה תיקון, הנטייה הזאת, כן? אני לא בחס וחלילה להצדיק אותה, אני רק אומר שיש, אני דברנו עכשיו על השורש שלה. לכן צריך עכשיו לשים סטיקר גדול, עוד נשוב. זאת אומרת, עוד נשוב, זהו, נתנו את הפאה, עכשיו צריך לשוב אל הפאה. בסדר? יש אפילו יישוב שם, מה שנקרא פאת השדה. כן? הקשה. כלומר, אבל זה בגלל שאנחנו שואפים לאיחוד העולמות. בואי נסביר לך משהו. אתה שואל, לכאורה צריך להשאיר את הפאה לאחרים, נכון? כן, אבל בואי נסביר לך. הפוסקים אמרו ש... מה? שבטלה מצוות פאה. כי העניים לא באים לקחת. זה אומר משהו. כן, עכשיו, זאת אומרת שבא איזשהו שלב שבו כבר יש... אין צורך בהנחת הפאה. כשהעולם הזה מתעקן, מתעלה. אבל יש שאיפה של תיקון העולם הזה. גם זה שייך. גם זה צריך לב. כן. בבקשה. כן. כל זה היה כדי להבין את פסוק למד בפרק ד' של דברים. כן, מה אתה רוצה?
אמרנו בתחילת השיעור שגם בתחילת הגאולה יהיה גירוש ויהיה בעוד ויהיה הכל. למעשה, למה צריך לבוא בטענות של הגירוש?
אתה שואל, למה צריך לבוא בטענות אל מגרשים אם זה מתוכנן? הוא כבר אמר, מי שאמר, צריך שיהיו רשעים בעולם, אכן מצווה להתנדב. הקושי, למה התנדבת? אם לא יהיה אף אחד שיעשה את זה, ורק אחד יקום, הוא יגיד, אני לשם שמיים, כי אין ברירה, צריך שמישהו יעשה, אז הוא יקבל שכר. אבל כל זמן שזה לא ככה, נענש. הרי זה מה שהרמב״ם אומר, מדוע העניש את המצרים? הלא כתוב, ידוע תדע... לא, זה הרמב״ם מה שאתה אמרת שהגזימו. הרמב״ם לא אומר את זה. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אז למה באים טענות אל המצרים? אומר הרמב״ם, כי כל מצרי ומצרי לא היה בכלל הגזרה. כל מצרי שעשה, עשה מרצונו החופשי. זה שמצרים כמכלול סוציולוגי, היא תשבד את ישראל, בסדר. על זה אין טענות. יש טענה על המצרי הזה. מי ביקש ממך להשתתף? בסדר? ועל זה הוא צריך לקבל תג קלון על זה שהוא השתתף בגירוש. השתתפתי בגירוש. טוב. יבואו לקבל עבודה, יגידו רגע רגע, אנחנו צריכים במחשב להוציא... יש לך בעיה. טוב, כן, בבקשה. כן, אני זאת, מהו השורש הפנימי של השמאלנות? יש סופר ישראלי שהופיע פעם בפני ציבור של מתיישבים באופרה. הוא כתב את זה בספר שלו פה ושם בארץ ישראל, הוצאת עם עובד. ושם הוא כותב, מספר, הוא אומר לציבור, אני בשבילי ארץ ישראל, אני כמו משה רבנו, לא רע, אני כמו משה רבנו ביחס לארץ ישראל, אני רואה אותה מרחוק, הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. כי אם מממשים את הציפייה, אז זה חילול. עד כאן דבריו, עד כאן תורף דבריו, אלא מה? יש פה בעיה? העמדה הזאת שמדבר עליה, זה לא העמדה של משה רבנו, זאת העמדה של המרגלים. נכון? עכשיו, צריך להבין מה מסתתר מאחורי העמדה הזאת. הוא אומר, תראה, הוא כותב, הוא אומר את זה מפורש. אני לא נגד זה שיהיה צבא, פטריוטיות, מדינה, כל דבר מאוד בסדר. אבל זה, ביסודו של דבר, הוא אומר, גויים נחס. גויים נחס. אתה לא יודע מה זה גויים נחס? אתה לא מדבר יידיש? אני יודע, אני יודע בוודאות שאתה יהודי. ויהודי מדבר יידיש. גויים נחס, הכוונה, אבל זה שתי מילים בעברית בכלל. זה נחת של הגויים. כלומר, לגויים, לצאר הרוסי, לקיסר האוסטרי, יש להם מדינה, יש להם חצוצרות תרועה, יש להם כל מיני... כן, זה שלהם, זה... זה גויים נחס, הנחת של הגויים. אז גם לנו, אם צריך, יש, אבל לא להתלהב מזה. עד כאן דברי קודשו. בסדר? זאת אומרת, מה החשש? הוא מפחד שאם הוא ישתמש בידי עשיו, הוא יהיה עשיו. נכון? זאת הטעות. כל זמן שהוא מפחד להשתמש בידי עשיו, הוא נשאר יעקב ולא הופך לישראל. ישראל זה מי שמסוגל להישאר יעקב ולהשתמש בידי עשיו. הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ויברכהו. עכשיו, זה בדיוק, לכן, נזיר עד הסוף. זאת אומרת, הנטייה השמאלנית מקורה באיזה חשש שמה על ידי ההשתרשות היתרה בארציות, לאומיות וכדומה, האדם יאבד את צלמו המוסרי. כלומר, המוסריות מזורה על ידי השמאלנות כתלישות מן הטבע. הדגם, הייתי אומר, האידיאלי בתנ״ך של האישיות הזאת זה הבל. הבל רואה צאן. לא נאחז בשום מקום. מובן? והתוצאה היא שקין, זה שכן מוכן להיאחז, הוא עושה בו פיגועים בלי סוף. עד שיזרוק את הבל לים. בסדר? והפתרון הוא לא להיות קין, וגם לא להיות הבל. הבל פחד שאם הוא יהרוג את קין, הוא עצמו יהפוך לקין. והוא לא הבין שמכיוון שהצדק המוסרי בצידו, כשהוא הורג את קין, הוא לא הופך לקין, הוא הופך לשט. שט, הרי הוא תחת הבל, כי הרגו קין. סימן שהוא הבל משופר. הבל כזה שקין לא יכול להורגו. בסדר? ברור. אז זה הפרובלמטיקה של השמאלנות, היא מבוטאת בפסוקים האלה בירמיהו. כן, בבקשה, אדוני.
יש לי משהו שלא ברור לי.
בבקשה. בבקשה.
כל הזמן מדברים פה על מה שישראל עושה לא בסדר, שהוא עוזב אלוהים אחרים, והוא פנה לאלוהים אחרים. כל התהליך הזה שמדובר לכיוון הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. כשמדובר על תהליך התשובה, אז הרב אומר שזה קשור לארץ ישראל. יש כאילו
איזשהו נתק
בין מה עם ישראל לא בסדר.
אתה שואל, אני מבין את השאלה. אתה אומר, כשעם ישראל לא בסדר, זה מתואר בתורה בתור עזיבת אלוהים. ופנייה אל אלוהים אחרים. כשעם ישראל בסדר, זה מתואר בתור שיבה לארץ ישראל. לכאורה, זה לא מאותו מין. מה התשובה? כנראה שזה אותו מין. זאת אומרת, זה מה שחזל אמרו, שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. וכל הדר בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. וזה בדיוק מה שלמדנו גם בפרק ד', כן? בפסוק כ"ח, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי האדם עץ ואבן. בנקודה הזאת הם בסדר. זאת אומרת, מי שגר בארץ ישראל, לפחות יש לו אלוה. זו התחלה טובה. נכון? מי שלא דר בארץ ישראל, אולי הוא מקיים מצוות, אבל אין לו אלוה. זה בעיה. נכון? זה רשי אגב. זה לא רשי. זה פסוק בספר בראשית, פרק י"ז. ונתתי בריתי, ואתנה בריתי בני ובניך, ובן זרעך אחריך, ולתת להם את ארץ כנען, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. רש"י כותב שם, מה זה לתת לך את ארץ כנען, להיות לך לאלוהים, שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה. רש"י מפורש. אם כן, רש"י מסביר כך את הפסוק. לכן, כשהכתוב אומר שעזבנו את השם והלכנו לאלוהים אחרים, אז התשובה היא לחזור לארץ ישראל. נכון. הבנת?
שלב ראשון. השלב השני, אם אני הבנתי נכון, זה לקיים
מצוות בארץ ישראל. השלב השני זה שאחרי שיש לך אלוהים, אתה גם צריך לעבוד את השם. בהתחלה אלוהים, אחרי זה השם. אני מסביר. בהתחלה, מי שבחוץ לארץ אין לו אלוהים. הוא בא לארץ ישראל, יש לו אלוהים. מה הוא עושה אחרי שיש לו אלוהים? הוא עובד את השם. כי השם הוא האלוהים. בסדר? מה יש בחוץ לארץ? אלוהים אחרים. דיברנו על זה. זה מה שכתוב כאן בפסוק כ"ח. ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן. איך עובדים עץ ואבן? דרך התרבות הנוצרית והמוסלמית. כפי שהסביר הכוזרי. עץ זה הצלב, אבן זה הקעבה. ותסתכל פסוק כ"ט. מה כתוב בפסוק כ"ט? וביקשתם משם את השם אלוהיך. בתוך בית הכנסת אתה עובד עץ ואבן. מה עשינו בבתי הכנסת במשך 2,000 שנה? עבדנו עץ ואבן. פירוש הדבר, שאנחנו פרנסנו את השר של האומות ששם. כלומר, דרך הרוחניות במקומות האלה מופיע דרך העץ ואבן.
כל מרכזי התורה שיש היום בעולם.
אתם מכוון בירושלים, בצפת, בתל אביב, באופקים. יש שרידים, נו. כן? יש שרידים, כמו למשל, זו הייתה השיטה של יוסף הרי, שצריך לפעול במצרים. אז יש ליוסף שריד. כן.
מה ההבדל בין שריד לבין שריד? למצוא את השם שיש בכסף, פסוק כ"ט, לבין לשמוע להשם
שבפסוק ל"ד? אתה שואל כבר, מה ההבדל בין לבקש את השם?
רגע, בין למצוא, בסדר הפסוק זה למצוא.
כן.
הארץ, ביקשת משם את השם מצאת, אז מוצאים אותו, ואחרי ששבים לארץ ישראל, אז שומעים אותו.
נכון.
מה ההבדל המהותי
בשתי הדברים? הבנתי את השאלה כבר בפעם הראשונה, אני שואל האם אני יכול, האם הגיע הזמן שלי גם לענות על השאלה. טוב, התשובה, אתה שואל ככה, מה ההבדל בין, וביקשת משם את השם אלוהיך ומצאת, שזה התיאור של מה שקורה בחוץ לארץ, לבין מה שכתוב בפסוק למד, בצר לך ומצר לך, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת. זה הבדל תהומי. לא, ההבדל הוא עצום. בואו נחלק. לבקש משם את השם אלוהיך, הכוונה להתפלל. סדרי העבודה הדתית. זה נקרא דתיות. ומצאת, יש שם ניצוץ, למרות שאתה בתוך הגלות, יש שם ניצוץ. למה? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אז בתוך מעמקי העבודה זרה היא, יש משהו, כן? איך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה? ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זה גמרא במסכת עבודה זרה דף ח. פסוק למד, זה מתאר בארץ ישראל. אתה לא צריך למצוא, למצוא זה אבדה. אתה מוצא אבדה. לא, אתה לא צריך למצוא, הוא שם. ושבת את השם אלוהיך. השם אלוהיך הוא תושב הארץ. כן? ומלא, ושמעת בקולו, הנבואה חוזרת. זה תרבות אחרת, התרבות הנבואית, לא התרבות הדתית.
בסדר? דברים מפורשים. כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך. אגב, אני רוצה להגיד לכם שכשהרב צבי יהודה היה עולה לתורה בתשעה באב, בפסוק כ"ח, כי תוליד בנים ובני בנים, הרי הוא כהן היה, הרב צבי יהודה. וזה הדבר, זה העלייה הראשונה בתשעה באב, אז היו מעלים אותו. כשהוא היה מתחיל לקרוא, כי תוליד בנים ובני בנים, היה מתפרץ בבכי. אחר כך, כשהוא היה מגיע להפטרה, יש הפטרה בתשעה באב, נכון? הסוף הוסיפם נאום השם, אין ענבים בגפן, ואין תאנים בתאנה, והעלה נבל. אז הוא היה בוכה משמחה, ואומר היום, יש ענבים בגפן, ויש תאנים בתאנה. צריך לשים לב לאיפה, באיזה זמן אנחנו חיים. טוב, פסוק למד א', כי אל רחום השם אלוהיך. עכשיו אנחנו מבטלים את החריגה, חוזרים אל הטקסט. כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. מהי הברית עם האבות? לשוב לארץ ישראל, זה שוב, זה אותו דבר. טוב, כן. מה שלימדתי עכשיו זה ירמיהו למד. אתה אומר שכיוון שאנחנו לומדים עכשיו פסוק למד א', צריך גם להתאים את זה לירמיהו למד א'. לא, לא, אין הכרח, לא אפשר הכל לקשור.
לא, כי הוא אומר, כי הוא אומר, אני לא
אקרוא
את
זה,
כן
אקרוא את זה. כן, ולא ישכח את ברית אבותיך. נו, ואז מה כתוב שם בירמיהו? ששם כתוב, וחרתי את בית ישראל ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ויום הוציא אותם ארץ מצרים. נו, וכי כתוב בירמיהו שבטלה הברית הראשונה? כתוב שתהיה עוד ברית. זה כמו שהקדוש ברוך הוא, אם אתה רואה עם האבות, יש שבע מקומות שבהם הוא קורא ברית עם האבות, בספר בראשית. אז כשהוא מגיע לברית השנייה, אז הברית הראשונה בטלה? כשהוא מגיע לשלישית, שתי הראשונות בטלות? לא. אין שום תוקף לנצרות, אין שום קשר בין זה לבין הנצרות, שום דבר. שום דבר, שום כלום, הבל וריק. אפר ואפר שאין בו ממש, כסף סיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש. כן? הנה, עכשיו, אחרי כל הגידופים האלה, שהם סתם מוסיפים לנופך שאסתטי לשיעור, אנחנו יכולים עכשיו לראות בירמיהו פרק למד א', מה כתוב שם? בירמיהו למד א', פסוק למד. אתה רואה, יש פה שילוב, גם של למד א', גם של למד. אתה רואה איזה חיבור. הנה ימים באים נאום השם. וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. קודם כל, עם מי הברית? עם בית ישראל ואת בית יהודה. אני לא שומע שזה עם אומות העולם. כן? כבר נפילה הראשונה של הקריאה הנוצרית של הפסוק הזה. רגע, בוא נראה. הם טוענים שהם ישראל ויהודה. בוא נבדוק. פסוק למד א' עכשיו. לא חברית אשר קראתי את אבותם. אבותם? של מי? של הנוצרים? לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. מה הבלטה כאן? שהברית הייתה בהחזקה ביד. כלומר שכאילו אתה מעביר את הזקנה, את הכביש בעל כורחה, או את הילד, את הכביש בעל כורחו. אשר הם מה? הפרו את בריתי. כלומר, ברגע שאתה כופה עליי משהו, גם אם אני יודע שהוא טוב, אני דוחה אותו, לא רוצה אותו. ואנוכי בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי? הראיתי להם בעלות. אני הכרחתי אותם. ומאז כל ההיסטוריה היא משחק של הורדת ידיים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. לפעמים הוא כופה עלינו, לפעמים אנחנו מורדים בו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, המצב הזה בלתי נסבל. כל הזמן עם כפייה. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתוב הנה. כלומר שזה ינבע מעצמיותם. והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. ולא, ואז התוצאה היא שגם נסגור את כל השיעורים במכון מאיר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למקטנה וגדולה מנאום השם, כי אסלח לעוונם, ולחטאתם לא אסגור עוד. עכשיו תאמר, אולי בכל זאת צריך לקרוא את זה כמו הנוצרים. ירמיהו מראש מכין, והנה הוא ממשיך, הוא אומר, כה אמר השם, נותן שמיים לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע, מה? מה אני אמרתי? כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, השם צבאות שמו, אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, כלומר, אם יתבטל הטבע בכלל, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. נו, אז על מה זה נאמר? זרע ישראל, הם לא ישבטו מלהיות גוי, זה נוצרי או לא? זה לא נשמע נוצרי, וזה דווקא בפסוק על ברית חדשה, נכון? סימן שהם לא יודעים לקרוא פסוקים בירמיהו, פשוט מאוד. טוב, נמשיך. טוב, בואו נמשיך בספר דברים, פרק ד', פסוק למד ב', עוד מעט תשאלו אותי על ירמיהו למד ב'. טוב, כי, עכשיו, הפסוקים האלה, למד ב' עד למד ד', הם ויכוח תיאולוגי סמוי. רגע, כבוד הרב, השואל קורא לעצמו גולן מהגלגל. טוב, נו. מספר שיעורים שמעתי את הרב אומר שהמצאת הגלגל עולה על המצאת השעון, ואני אומר שהאדם רק העתיק ומעתיק מהטבע ולא ימציא כלום, וכל בול עץ שימש כגלגל, אז מה בדיוק הוא ימציא? יום טוב. טוב, זה לא בדיוק נושא השיעור, אבל אני רק אזכיר בקצרה. היו תרבויות שלמות שלא ידעו על הגלגל, למשל האזטקים והאינקה בנו פירמידות, ייצרו בדים מיוחדים, והיה להם מבנה שלטוני מאוד מורכב, מעמדות, כל מה שאתה רוצה, כלכלה, ולא היה להם גלגל. הם לא ידעו על הגלגל.
זה לא התפוח אדם שמגילות?
מה? עובדה, הגלגל זאת המצאה שקמה במזרח התיכון לפני 3,500 שנה. אז המציאו את הגלגל. אז לכן אתה רואה שהיו מדינות אחרות שבהן לא היו מרכבות, לא ידעו בכלל, הגלה לא הייתה קיימת. האזטקים שבנו דברים אדירים, ואתה רואה את זה ליד מקסיקו עד עצם היום הזה, הם לא ידעו איך להשתמש בגלגל. עובדה, מה אני אעשה? טוב, הפסוקים למד ב' עד למד ד' מהווים ויכוח תיאולוגי סמוי. בואו נראה, יש פה שתי שאלות. רבנו, אם כבר הרב מרחיב, אז מה עניין התרדמה והניסור בתהליך? טוב, אי אפשר. אז מה זה שכותב הרמב״ם? לא, זה השאלה היא בהחלט במקום, אבל זה ידרוש חצי שעה של הזמן. כן. אז מה זה שכותב הרמב״ם שהמשיח כופה את ישראל? נכון, אם לא ילמדו איש את רעהו, כי זה יבוא מעצמיותם, על ליבם מכתובן, אז למה המשיח כופה? יש בהלכה הבחנה בין שני סוגי גיטין. יש גט כפוי ויש גט מעושה. גט מעושה פסול, גט כפוי כשר. מה זה גט מעושה? זה גט שהכריחו את הבן אדם לתת אותו. הוא לא רוצה, הכריחו אותו. גט כזה פסול, כי גט זה צריך להיות מרצון. מה שאין כן גט כפוי, שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני, אז זה גט כבר מרצון, זה בסדר. בסדר? מה ההבדל בין שני האופנים? בגט המעושה, האדם נותן את הגט ואומר, אני לא רוצה, אני לא רוצה, זה נגד רצוני, זה נגד רצוני, נותן את הגט. אז זה לא גט. מה שאין כן, אם נותנים לו מכות, ואומרים לו, תשמע, אם אתה לא תיתן מרצון, אתה תקבל עוד. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אז זה בסדר, כי הוא כבר רוצה. כן, הוא לא רוצה את המכות. אז מה הוא רוצה באמת? אומר הרמב״ם, למה זה עובד? בגלל שבאמת באמת הוא רוצה לגרש. כי הרי מדובר, למה, מתי בדין עושה את זה? כשיש מקרה שמחייב את זה. אלא מה? יש לו יצר הרע. הוא רוצה לצער אותה, הוא רוצה כסף, הוא רוצה לנקום בה, כל מיני דברים. אבל מצד האמת הוא צריך לגרש. אז יצרו הטוב הוא העיקר, אומר הרמב״ם. רק מה? היצר הרע מתלבש עליו. אבל יצר הרע לא רוצה מכות. אז מורידים את המכות, מוריד את היצר הרע, נשאר היצר הטוב. זה רצונו האמיתי. אז מה זה כפייה? כפייה, הכוונה, חשיפת הרצון הפנימי. לכן, כשהרמב"ם אומר שהמלך המשיח כופה את ישראל, זה לא דווקא כפייה אלימה. זה הכוונה שהוא חושף את מה שיש בהם. נכון? זה הכוונה. זה כמו שמשל כתוב, ועבדו את השם אלוהים ודוד ולקם. מי צריך מלך? כן, זה לא מלך כפייתי, זה מלך של כבוד.
זה לא?
זה לא?
זה לא
בעברית של היום. אז אתה אומר שמכיוון שבעברית של היום זה לא עובד, מה שאמרתי, אז זה סתירה בהבנת דברי הרמב״ם. לא, הרמב״ם לא כותב בעברית שלנו. כן, בבקשה. הכפייה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל הייתה עיסוי. ולכן באמת זה לא מחייב. זה מה שהגמרא אומרת, שכיוון שקפה עליהם הר כגיגית והתייצבו בתחתית ההר, לכן מכאן מודה הרבה לאורייתא שאנחנו לא חייבים לקיים. ורק מימי אחשוורוש ואילך התברר שאנחנו רוצים, כיוון שחזרו לקבל בימי אחשוורוש מרצון. בוא. אותו דבר אגב אומר הרב קוק על החילונות. מהי החילונות? החילונות היא פתרון הבעיה של הכפייה. זה בדיוק מה שקורה, מה שירמיהו מתאר. זאת אומרת, אחרי אלפי שנים, סוף סוף קמה זהות יהודית שאיננה מרגישה מחויבת למצוות כדי להגדיר את עצמה כיהודית, קוראים לזה חילונות. ואז הרצון, כלומר, ההכרה והרצון יכולים לעבוד בצורה חופשית כדי לקבל את המצוות. ואז מתקיים הפסוק בירמיהו, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. על ליבם מכתובנה. כך שבעצם התהליך של החילון מהווה חוליה חשובה ביותר בתשובה האמיתית. ככה מסביר הרב קוק, כך מסביר ירמיהו. וזה בעצם הסוד של הניסור, כן, שהשואל כל כך רצה שאני אתייחס אליו. יעיין הכבודו באורות, עמוד קוף מבית, פסקה י' ג'. שמה הרב מסביר את זה יפה ובהרחבה. עכשיו, אנחנו כן מגיעים כאן לפסוקים למד ב' עד למד ד' שמהווים ויכוח תיאולוגי סמוי שיתברר בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.